שלום, אנחנו בספר דרך חיים למהר"ל מפראג, בפרק 50, משנה כף בעמוד רש סמך ח' במהדורה המצויה בעמודה הסמלית, ויש לשאול לעניין מה יהיה עז כנמר ולמה יהיה קל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי, ולא היה די לו ולא היה לו די באחד מהם. כן, למה ריבוי הביטויים הווה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי? והרב רבנו יעקב בעל התורים זיכרונו לברכה העריך בפירוש הזה בהקדמת ספרו אורח חיים, ואין כדאי לאדם להשיב על דבריו. באמת בתחילת אורח חיים יש שם פירוט רחב מאוד של הדבר הזה. מעניין, על יסוד ספר הטור נכתב ספר השולחן ערוך, נכון? שולחן ערוך של ספר זה על יסוד הטור. אז איך מתחיל הטור ואיך מתחיל השולחן ערוך? הטור מתחיל ביהודה בן תימא אומר הווה עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. איך השולחן ערוך מתחיל? מה פתאום? אתם לא יודעים? זה הרמה.
לעולם התגבר אדם כארי, יהיה
שולחן ערוך מתחיל, לא? לא. שולחן ערוך מתחיל ב-יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. לא כתוב לעולם, אלא יתגבר כארי. זאת אומרת, מתוך ארבעת הדברים שהביא יהודה בן תימא, השולחן ערוך הביא רק אחד מארבע. רק אחד מהם. וזאת השאלה ששואל כאן המהר"ל, וכי לא היה מספיק בדבר אחד? ברור שלא מספיק, וייתכן שיש לו ביקורת סמויה נגד השולחן ערוך. כן. המהר"ל פה, נכון? אתה רואה, לא מספיק אחד, למה אתה הביא רק אחד? טוב, ברור שרבי יוסף קארו יש לו סיבה טובה, למה הוא הביא דווקא יתגבר כארי ולא קל כנשר וכו'.
למה הוא חזה את הארי?
לא, יש הסבר לדברי השולחן ערוך בצדקת הצדיק, אני חושב, של רבי צדוק מלובלין, מסביר את זה. אבל מה הוא מסביר? אני לא זוכר. לא זוכר. זה מה?
לא ייתכן.
לא ייתכן. עכשיו, ואתה יש לך לדעת ולהבין פירוש המאמר הזה, כי המתבייש, הרי כתוב אבעז, עז זה ההפך מהמתבייש.
דיברנו בשבוע הקודם שזה לא ככה.
מה?
אז פנים, כן, זה ניגוד של מתבייש, אבל אז זה מלא עוצמה, תושייה, כוח.
כן, אבל מי שיש לו מלא עוצמה ותושייה וכוח, זה סימן שאין לו בושה.
למה?
ודאי. כי הוא לא ירא. הוא נמצא על כנפי ה...
לאברהם אבינו היה עוז, כן? לרדוף עם 318 בחורים.
כן, שלא מתבייש.
אז הוא לא היה מתבייש?
כן, זה. אני מזכיר כך. כי המתבייש מתפעל מאחר מפני הבושה. ואם הוא מתפעל, כלומר שהוא מבל פעולה של מישהו אחר, אינו בא לכלל שום פעולה. ועל זה אמר הווה עז כנמר, שלא יהיה מתפעל, כדי שיוכל לפעול מה שירצה לעבוד השם יתברך. ואין העזות שום מעשה כלל, כמו שהם האחרים. למשל, רץ כצבי, צריך לרוץ. או גיבור כארי, צריך להתגבר. אבל העזות, אין בה שום מעשה, זאת תכונה פנימית. מה הוא עז מבפנים. אבל העזות שלא יהיה מתבייש, ואז לא יהיה בא אל שום פעולה. ואחר זה, כל פעולה וכל מעשה הוא נעשה על ידי שלושה דברים. כלומר, עז זה השורש, ושלושת הדברים האחרים הם הפעולות. האחד, כאשר יתחיל לעשות, אף על גב שלא יתקרב אל הפעולה, היא התחלה בלבד. כגון שהוא יושב ועומד. הנה, העמידה אינה התקרבות אל המעשה. רק היא התחלה בלבד. כן? למשל, אני רוצה, אני עומד, כי אני מעוניין עכשיו לבנות כיסא. אז ברור שעצם העמידה איננה הבנייה, אבל היא צורך הבנייה. ואחר ההתחלה יש התקרבות אל המעשה, והוא דבר בפני עצמו. והמעשה עצמה היא דבר בפני עצמו. או, למה אומר המעשה עצמה ולא המעשה עצמו? לא, לא. זה העברית האשכנזית דאז. ואני רוצה שתסביר לי למה העברית האשכנזית דאז אמרה מעשה בלשון נקבה.
גם שדה לפעמים זה נקבה, נכון?
כן, אבל מעולם לא מצאנו בחז"ל שמעשה יהיה נקבה. פשוט המילה מעשה מסתיימת בה, נכון? עכשיו, בעברית אשכנזית בסלנג אין שום הבדל בין אם זה בקמץ או בסגול. איך אתה אומר תורה בעברית אשכנזית? תוירה. ואיך אתה אומר מעשה? מייסה. אז זה נקבה וזה נקבה. ברור, זה הסיבה לשיבוש הזה. אז מה אומר כאן? והמעשה עצמו הוא דבר בפני עצמו. ומפני שרצה יהודה בן תימא להזהיר באיזה עניין יבוא האדם לפעול המצווה. והתחיל שיהיה עז כנמר, שאם לא יהיה לו עזות, לא יבוא לפעול כלל בעבודת הבורא, כמו שאמרנו. כי המתבייש לא יבוא לידי שום דבר, ולכך יהיה עז. ואחר כך מזהיר האדם בעבודה כנגד ההתחלה, שלא יהיה כבד, ויהיה זריז בתחילה, ועל זה אמר, הווה קל כנשר. ובדבר שהוא התחלה, שייך קלות, כאשר הוא קל ואין טבעו מכביד עליו לעמוד ממקומו, אשר הוא יושב. וזהו סגולת הנשר, שאין טבעו מכביד עליו. ולכך אמר, הווה קל כנשר. וכנגד הדבר שהוא אחר ההתחלה, אמר ורץ כצבי. כי מה שהוא רץ על הדרך אחר שעמד, הוא מקרב אל גוף המעשה, ואמר שיהיה בזריזות היותר מאוד. ולכך אמר שיהיה עז כנמר שלא יתבייש ויתעורר על הפעולה ויתחיל בפעולה ויתקרב עוד אל המעשה עצמו שהוא העבודה. ועוד יהיה זריז לגמור המעשה עצמו. ועל זה אמר וגיבור כארי, כך הוא פירוש דברי יהודה בן תימא. עד כאן מובן?
לא, לא מובן. לי לא מובן בכלל למעשה של מתבייש, למה זה... פה יש גוון שלילי, אני לא מבין.
מתבייש, הכוונה שהוא מקבל התפעלות מזולתו. וכאשר הוא מקבל התפעלות מזולתו, איננו מסוגל לשום יוזמה.
אבל קשור באיזשהו מקום שמי שמתבייש לא במהרה יחטא, נכון?
לא
ביישן למה. ומי שלא מתבייש, על בטוח לא עמדו אבותיו על הר סיני, לא?
מי שאין לו בושת פנים. זה לא אותו דבר. ביישן זאת מידה רעה, בושת פנים זאת מידה טובה.
מה ההבדל?
זה הבדל עצום.
מה?
זה בכלל לא אותו דבר. מה יש להשוות בכלל? מי שיש לו בושת פנים, זה אדם שאומר, אני צריך להיזהר, שהלגיטימיות של האישיות שלי לא תרמוס את התחום של השני. כלומר, מותר לי לעבור פה, אבל אני צריך להיזהר לא לדרוך לך לרגל. זה מי שיש לו בושת פנים. ביישן זה מי שיש לו ספק בלגיטימיות של הזהות שלו. כלומר, אולי אני לא בסדר שאני קיים. מובן? לכן, ביישן זו מידה רעה, ובוש פנים זאת מידה טובה. לכן עם ישראל יש לו מידה של ביישנות, מידה רעה. כלומר, אנחנו העם היחיד ששואל את עצמו, האם זה בסדר שאנחנו קיימים?
למה
אנחנו כאלה? מסיבה פשוטה מאוד. כי אנחנו העם היחיד שהקיום שלו הוא תוצאה של החלטה. למשל, האיטלקים. כל בוקר האיטלקי קם. אם הוא אדם ישר, הוא שואל את עצמו, האם איטליה מתנהגת כמו שצריך? שאלה יפה. הוא לא שואל את עצמו, האם כדאי לחסל את איטליה, לעשות ליקווידציה. זה לא צריך. לעומת זה, היהודי, הוא קם בבוקר, הוא שואל את עצמו, האם זה בסדר שהעם היהודי קיים? הוא מחפש הצדקה לזה. גם לקיומה של מדינת ישראל מחפשים הצדקה כל הזמן. יש זכות הקיום של מדינת ישראל. כן, זה כמו שפעם היה איזה אחד, צרפתי, פקיד צרפתי חשוב, שר או משהו כזה, הוא אמר שצרפת מוכנה לעמוד בימין מדינת ישראל, לשמור על זכות קיומה. הוא אמר את זה לאחד מראשי הקהילה בצרפת, אז הוא אמר לו, אדוני השר, אנחנו מאוד מתרגשים, תדע לך שאנחנו עושה את הכל כדי שמדינת ישראל תשמור על זכותה של צרפת להתקיים. יש פה בעיה שאנחנו, עכשיו, הסיבה לכך היא פשוטה מאוד. מאיפה איטליה קיימת? מאיפה זה בא? זה בא מהטבע. כלומר, מטבע הדברים יש אינטראקציה בין האנשים שמילאו את הטריטוריה הזאת לבין התנאים הגיאופוליטיים, וזה יצר את איטליה. מכיוון שזאת לא הייתה החלטה של אף אחד, לא צריך להצדיק אותה גם. לעומת זה, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, אומר לו, אברהם, אני רוצה שתקים עם. מה אומר אברהם? בסדר, אני עושה את זה. ואם אברהם היה אומר לו, אז לא היה. כלומר, בסופו של דבר, הקיום היהודי הוא תוצאה של החלטה. ולכן כל הזמן אנחנו בוחנים מחדש, האם החלטה הייתה צודקת או טעות. בסדר? גם מדינת ישראל אותו דבר. זה קם מכוח החלטה של ארגון האומות המאוחדות. אז אולי החלטה הייתה מוטעת. זה הסיבה, זה ביישנות. ביישנים זה מידה רעה של עם ישראל. יש לך שלוש מידות כאלה, נכון? ביישנים,
המשך? חסדים.
לא, זה השלישית.
גם רחמנים, ביישנים.
כן, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. כך אומרת הגמרא ביבמות.
ולכן יש שלוש... נתקן את התכונה השלילית.
רגע, יש שלוש מידות. כן, ביישנים, הסברנו למה. רחמנים זו מידה רעה, נכון? למה? הגמרא אומרת, הרחמנים, חייהם, אינם חיים. מדוע? כי העולם הזה מלא אכזריות. אם אתה רחמן בעולם מלא אכזריות, אתה לא יכול לחיות. אז מהי המידה הטובה?
אם... מרחם.
יפה. כלומר, אם ביישן זה מידה רעה ובוש פנים זה מידה טובה, אז רחמן מידה רעה, אז מה המידה הטובה?
מרחם.
אגב, אמרנו זה שבוע שעבר, לא?
כן.
פתאום נזכר, אה?
ומה עם השלישי?
אז זה דיברנו כבר שבוע שעבר וכולם עכשיו זוכרים.
רגע, אז מה זה מרחם?
המרחם הכוונה מי שרואה שהמצב של העולם הוא גרוע ולכן צריך לטפל בו. לכן הוא עושה מה שצריך. כיוון שהוא מרחם, אז הוא מוצא בתוכו את הכוחות כדי לעשות מה שצריך כדי לתקן את המצב. לעומת זה, הרחמן זה משתק אותו המצב, זה מזעזע את האישיות שלו עד כדי כך שהוא לא יכול לעשות כלום. כן, רופא שהוא רחמן זה לא טוב. אם הוא רחמן, הקדוש ברוך הוא יכול להיות רחמן כמה שהוא רוצה. נכון. כי הקדוש ברוך הוא גם רחמן וגם מרחם. הקדוש ברוך הוא גם בעל גאווה. נכון? השם מלאך גאות לבש. זה לא בעיה אצלו, אין בעיה.
למה לא אומרים גם
לני חסדים? מה עם החיות רחמניות?
מה?
אחות רחמניה, מה זה?
באיזה שפה זה?
זה תרגום משפות.
זה בעברית מודרנית, נכון?
כן.
מה אכפת לנו עברית מודרנית? עכשיו.
רגע, וגומלי חסדים, מה?
גומלי חסדים זה מידה רעה מאוד.
רגע.
מה את אומרת בתפילה? גומל חסדים
טובים.
אבל יש מי שגומל חסדים בלי להפחיל אם הם טובים או רעים, זה נורא. מישהו אומר לי, תראה, אתה יכול בבקשה להביא לי את האקדח שלך, אני רוצה להתאבד. מילות חסדים, תעשה איתי חסד. חסדים רעים? למה נתתם להם רובים? כן, אתה?
לגבי, אתה הסברת ככה, שמרחם מי שרואה שהעולם לא בסדר, והוא בא לתקן אותם. יש אנשים שהם לא מרחמים בכלל, אלא משיקול קר מאוד, בלי שום רגש, בלי שום אמוציות, הם עושים מה שצריכים לעשות, כמו רובוטים ביולוגיים, כן? אז זה גם כן לפי אותה, לפי הגדרה שלך, זה אותה קטגוריה, לא?
לא.
למה?
הוא לא מרחם.
לא, לא, לפי ההסבר שלך, מרחם מי שרוצה לתקן את המצב שאינו תקין.
לא. זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהמרחם זה מי שבגלל שהמצב גרוע הוא רוצה לתקן אותו.
בסדר, אז יש אנשים שאין להם שום שמץ של רחמנות שלילית.
אז אותם אנשים שאתה מתאר, הם מתקנים את העולם לא בגלל שהם חושבים שהעולם צריך להתקן.
לא, דווקא בגלל זה.
לא. אתה תחליט, אמרת שהם עושים את זה מתוך אינטרסים.
לא דווקא, יכול להיות שמאינטרס אבסטרקטי שאולם יהיה מושלם.
אז זה מרחם, אז נכון, זה נקרא מרחם. זה נקרא מרחם.
היו רבולוציונרים שהם דווקא בגלל זה עשו דברים נוראים כדי לתקן את העולם.
אז הם היו טיפשים.
לא דווקא, הם היו... מה שהם עשו, הם עשו בחוכמה גדולה.
הם עשו טוב או הם עשו רע? תחליט.
הם עשו רע, אבל בחוכמה גדולה.
רע וחכם. טוב וחכם זה לא זה. הלאה.
רגע, למה הגמרא מסכימה איתך?
שמה?
שהיא מונה את התכונות האלה, כשהיא מונה את שלום היהודי. היא מונה את התכונות חיוביות או שלמיות?
הגמרא מונה את התכונות האלה, כי תכונות הנדרשות כדי לזהות יהודי. כן, זאת אומרת, ככה אנחנו בנויים. כך שאם אתה רואה משפחה שאין בה התכונות האלה, אומרת הגמרא, אסור להתחתן, זה הלכה. אסור להתחתן עם משפחה כזאת, עד שבודקים כמה דורות אחורה אם הם יהודים או לא. עד הדור הרביעי. עכשיו, איך מתקנים את זה? שאלת אותי.
כן, מתי נתקן? מתי נפסיק לשאול את עצמנו?
איך מתקנים את הבעיה הזאת? מתי נפסיק לשאול את עצמנו אם זה טוב שאנחנו קיימים? הבנתם את השאלה? לא שאלתי מה התשובה, האם הבנתם את השאלה? הבנתי את השאלה? זה לא מה שהיא שאלה. היא שאלה מהו האמצעי שעל ידו אנחנו משתחררים מן התכונה הזאת. זה מה שהיא שאלה. כן, אבל היא שאלה בעיקר על ביישנים. נו, מה התשובה? עכשיו מותר לתת תשובה, אחרי שהבנתם את השאלה. התשובה היא התורה בלבד. כלומר, התורה באה להשלים בנפש מה שהתכונות של האומה מחסירות. למשל, יש בתורה הלכות אכזריות. למה? למי ניתנו הלכות אכזריות? לאומה רחמניה. ברור? למי ניתנו מצוות של ביטחון עצמי? לאומה חסרת ביטחון עצמי. כלומר, כשאנחנו רוצים להבין מצווה בתורה, כדי להבין אותה עד הסוף, צריך להבין למי היא ניתנה.
כי היא חוכמתכם לעיני העמים.
מה זאת אומרת? מה זה קשור לעניין? מה זה קשור?
זה בא להוסיף לנו.
מה זה קשור לחוכמה לעיני עמים?
אנחנו ביחס לעמים.
בסדר, הבנתי.
אבל יש בעיה קטנה.
מה הבעיה קטנה?
שאנחנו לומדים תורה כבר 3,300 שנה.
וזה זהו.
לא תורה
אמיתית. זה מאוד עוזר לנו.
וזה לא...
זה מאוד עוזר לנו.
לריפוי לא הגענו.
אנחנו בדרך, אנחנו בשיקום.
במה אתה רואה סימני שיקום?
אתה רוצה סימן שיקום?
כן, במה אתה רואה סימני שיקום בדברים כאלה?
אתה רוצה?
כן.
תשובה? ראינו שיקום של מידת הביישנות כשהקמנו את המדינה, לא?
הקמנו מדינה?
של מידת הרחמנות כשעשינו מלחמות. ככה אני רואה, לא?
וכל יום מחצית מהעם שואל את עצמו האם יש צידוק לקיום שלנו.
בוא נסביר לך מה. מחצית ולא כל העם, זה כבר משהו. היה פעם איזה יהודי אחד הגיע לארץ ואמר לרב קוק שהוא לא רוצה לעלות לארץ. כי מה שאני ראיתי בארץ הזאת, איך שהיהודים מתנהגים פה, אני לא מסוגל לקבל את החברה הזאת. הרב קוק לא ענה. והמשיך לדבר איתו בעניינים אחרים. תוך כדי השיחה הארוכה שהתגלגלה, אותו יהודי מחוץ לארץ דיבר על מקום מרפא. אז היו הולכים למעיינות מרפא, אתה יודע. ודיבר בשבח אותו מקום. אמר לו הרב קוק, אני לא מבין אותך, גם אני הייתי שם. ואתה אומר שזה מקום מרפא? כל מי שראיתי שם, כולם היו חולים. אמר לו אותו אדם, אבל הם באו להירפא. אז אומר, תשמע מה שאתה אומר, גם ארץ ישראל זה בית חולים אחד גדול. אז כל החולים באים לפה. כן. ועוד, ואתה עוד פקח עיניך. אף כי פירוש אחד הוא עם מה שנזכר. כי יהודה בן תימא בא להשלים את האדם בעבודת בוראו, אשר בריאת האדם הוא לתכלית זה שנברא לעבוד את בוראו. ומפני שהאדם בעל חומר, והאדם מצד חומרו הוא כמו אבן דומם, ואינו חפץ בשום דבר, על זה אמר הווה עז כנמר. כי מי שיש לו עזות אינו כמו אבן דומם, עד שלא יהיה לו חפץ ותשוקה. רק יהיה עז כנמר, שהנמר מחמת שיש לו עוז פנים, משים פניו אל הכל מחמת העזות שהוא בפנים, ואינו מרחיק עצמו משום דבר בשביל העזות שלו. ועל זה אמר שלא יהיה נחשב כמו אדם ישן בעבודת בוראו, אבל יהיה נחשב עז בעבודת בוראו, עד שמכוח עזות שלו משים פנים אל הכל. זאת אומרת צריך לצאת במילים אחרות מן האדישות. כן? מי שאדיש לא שואל שאלות. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד, חכם, ואחד חשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. איפה היית בליל הסדר? אז יש ארבעה בנים. חכם, מה הוא אומר? מה העבודה? מה העדות והחוקים? רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? תם, מה הוא אומר? מה זאת? כולם יש להם שאלות. ושאינו יודע לשאול, הוא לא שואל שאלות. מסקנה, הוא התלמיד הטוב בכיתה. נכון? ילד טוב ירושלים, לא שואל שאלות. כל מה שאומרים לו הוא מקבל. נכון? אז המחנך הדתי אוהב את התלמיד, את הבן הזה שאינו יודע לשאול. מה אומרת האגדה? מה אומרת האגדה? עד פתח לו. זאת אומרת, תלמד אותו לשאול שאלות. כלומר, אם הוא לא שואל שאלות, זה בעיה. לכן, זה מה שהוא אומר, ואז כאן אמר, צא מהאדישות. אגב, ומה אומרים לו באמת לשינו יודע לשאול כדי שישאל שאלות? מה כתוב באגדה? עד פתח לו שנאמר. נו. לא נכון. אתם מדלגים על מילים, אני מצטער, אני מוחה על הזיוף. ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא, לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. איפה כתוב בפסוק הזה שצריך ללמד אותו לשאול שאלה? והגדת לבנך, זה בדיוק ההפך.
אומר לו, עד שאתה מוציא ממנו את השאלה.
אז איפה זה כתוב, שעד שאתה מוציא ממנו את השאלה? אלא פשוט, הם לא יודעים לקרוא. והגדת למור. כלומר, אתה אומר לו לומר, והגדת לבנך ביום ההוא, מה תגיד לו? למור. שהוא צריך לומר. ומה הוא צריך לומר? הוא צריך לומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למי הוא צריך לומר את זה? לרשע. כי הרי רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מה אתה אומר לו? בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז אתה אומר בעצם לשינו ידע לשאול, תראה, אנחנו מבינים את המצב שלך, אין בעיה, אתה רוצה להיות אדיש. אבל שמת לב שיש רשעים בעולם. אז תשים, יש רשע, רשע בעולם, אז תצא מן האדישות. לכן, והגדת, את פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא, למור לרשע, בעבור זה עשה, שבני בצאתי במצרים, בתאבד. Tu comprends? Ça. Mikol makom. Lifamim en lo koach a mit'orer. Shemit'orer oto, shemorer oto el apoad. Ki timtsa kama bnei adam shem chafetzim me'od el davar, ve'ine yesh lahem ha'azut, ve'en lahem koach ha'me'orer otam el davar. Ve'ze mipnei kovet tir'am. Hine, ze dugma ma'anyen. Echad omer זה לא בסדר מה שעושים במקום זה, זה סקנדל, זה נקרא עזות. כלומר, אדם מתעורר, הוא מזדעזע ממה שקורה, הוא אומר זה לא בסדר, הייתי רוצה אחרת. נו, עכשיו נו הלאה, זה לא בסדר. נו, מה אתה הולך לעשות? אתה עובר לגוש קטיף או לא? הוא לא רץ קצבי, הוא אז כנמר, אבל לא קל כנשר. זה גם זאת אומרת, אין להם כוח המעורר אותם אל דבר זה, וזה מפני כובד טבעם. כבד. לא רוצה לזוז. וכנגד זה אמר, וקל כנשר, שלא יהיה טבעו מכביד עליו בעבודת בורו. אבל יהיה מעורר עצמו עד שיהיה קל בעבודת בורו, ולא יהיה טבעו מונע אותו מזה. ואחר כך, כאשר יש לו כוח המעורר, הנה עוד צריך הכנה, שיהיה מתנועע אל המצווה. כלומר, הוא קל כנשר, הוא החליט, הנה נוסע, אבל לא רוצה לעלות על האוטובוס. אז צריך גם רץ קצבי. ועל זה אמר, ורץ קצבי היא התנועה אל המצווה. ואין זה עשיית המצווה לגמרי, רק התנועה אל המצווה. ולכך, כנגד עשיית המצווה בעצמה, אמר, וגיבור כארי. מה זה גיבור כארי? כדי לעשות את המצווה עצמה. מה זה המצווה? לומר, בשביל זה התגייסת? לעשות רצון אביך שבשמיים. כמובן. בדבר זה, כמובן שאין פה שום אמירה פוליטית, חס וחלילה, התורה זה לא פוליטיקה. טוב, בדבר זה.
גיבור כן. כארי זה לא כאילו להיות מוכן להסתכן?
יכול להיות גם, אבל מה שזה לא הפירוש של המהר"ל. הפירוש של המהר"ל פה זה שהוא מסוגל לגמור את המצווה. בדבר זה, הנה זה כבר, עכשיו שמעו כבר את כולם. כן, בדבר זה, כי יעשה האדם כל הדברים בכוח ובזריזות יתרה, וכל הדברים האלו הזהיר בן תימה כנגד האדם שיגבר על חומרו שהוא המונע את האדם מן הפועל, כי אין בחומר פעולה, ולפיכך החומר הוא מונע האדם מן עבודת המקום. ולכך התחיל בעז כנמר שהוא ההתחלה, שלא יהיה כמו נרדם וכמו ישן, שאפילו התשוקה והחפץ לפעול אין בו, אבל יהיה לו עזות פנים שיש לו חפץ ותשוקה לפעול. ואחר כך, אל יהיה לו מונע כובד טבעו החומרי, עד שהוא חסר הכוח המעורר, המתעורר שהוא מעורר את האדם, אל עשיית המעשה ולפעולה, ועל זה אמר שיהיה קל כמו הנשר, ואחר כך אמר, וירץ קצבי היא התנועה אל המצווה, והתנועה היא התחלת היציאה אל הפועל, ועל זה אמר שירץ קצבי, ונגד המעשה שהיא הוצאה המצווה אל הפועל, אמר, וגיבור כארי, להרצות רצון אביך שבשמיים. ומה שאמר לעשות רצון אביך שבשמיים, ולא אמר לעשות רצון הקדוש ברוך הוא, הרי זה מה שאומרים בדרך כלל, רצון הקדוש ברוך הוא, מה זה אביך שבשמיים? שבא לומר, כי לכך נוצר האדם מתחילת הבריאה שיהיה עובד הקדוש ברוך הוא, לכך אמר מאחר שהוא אביך, שהוא בוראך בשביל זה, הנה יש לך לעשות כן. ובפני שאמר בכאן שלא יהיה אדם כמו מישהו ישן ולא יהיה טבעו מכביד עליו מלפעול, רק יהיה בעל פעולה וזריזות ביותר, כדי לעשות רצון אביך שבשמיים, אמר כי כל זה שאמרנו שיעז וגיבור בפעולותיו היינו כדי לעשות רצון אביך. אבל בשאר דברים, זולת זה אינו כך, רק יעז פנים לגהינם ובושת פנים לגן עדן. ולכך שמח אחריו עז פנים לגהינה ובושת פנים לגן עדן. ואנחנו עוברים בזאת אל ספר אין היה. כן, שאלינה.